טוב, שלום לכולם, היא בהצלחה. נגיד איזה משהו על התחלה, בפרשה הקודמת. בכי תצא יש ככה פרשה עמוסה מאוד מאוד במצוות, ורש"י אומר שם דבר כזה, מדבר קצת על הקשר בין המצוות. בסדר, שומעים אותי? שומעים אותי? אז מדבר שם על מצוות שילוח הקן, ואחר כך, אחרי מצוות שילוח הקן, בתורה כתוב את מצוות ועשית מעקה לגגיך. אם אדם בונה בית, הוא צריך לעשות מעקה. אחר כך עוד כמה מצוות, ואז רש"י אומר, אם עשית שילוח הקן, סופך לבנות בית ו... לעשות מצוות מעקה, ואחר כך קרם וכו'. למה? מה הקשר? אומר רש"י, חז"ל, שמצווה גוררת מצווה. אם עשיתי את המצווה הזאת, אז אני, מזה אני אגיע למצווה השנייה. זה צריך להבין למה, מה הקשר? מה הקשר בין עשיתי מצוות שילוח הקן, מצוין, מעולה. עכשיו יש עוד מצווה. כל יחידה בפני עצמה, מה הקשר במצוות מעקה למצוות שילוח הקן? גם ביחס לעבירות, רש"י מביא באותה פרשה גם כן, שאם אדם חטא באשת יפתו, אחר כך הוא חוטא בחטא הבא, כי עבירה גוררת עבירה. אז למה עבירה גוררת עבירה? למה מצווה גוררת מצווה? אז עבירה גוררת עבירה, אפשר לומר, חז"ל אומרים לנו שאם אדם עשה עבירה, אז עכשיו משהו אצלו ככה הצטנן, התקרר קצת. ואז הוא באמת יותר קרוב עכשיו לעבירה השנייה. הוא כבר לא באותו מקום. זאת אומרת, יש משמעות למהלך של עבירות. לא רק, כל עבירה היא לא עומדת בפני עצמה, אלא יש לה גם איזה מהלך, מהלך שלילי פה, שכשאדם עושה עבירה, אז כבר משהו ביראת שמיים שלו, משהו שלו בקשר לאלוקים קצת הצטנן, התרחק, ולכן עם אלו הוא יותר מוכן עכשיו לעבירה השנייה. אז מה עושים? צריך מיד לעצור את זה, כי זה השלכה לא רק לעבירה שהייתה או שתהיה, אלא השלכה לכל המהלך. אבל בואו נהיה חיוביים. אותו דבר גם מצד השני. למה מצווה גוררת מצווה? בגלל שאחרי שבן אדם עושה מצווה, הוא סיים לעשות את המצווה, אבל נשארו אצלו הרבה שאריות. יש לו רושם, רושם שמאוד שחקק בו, הוא נהיה מישהו אחר. משהו במחשבות שלו התקדם, משהו התרומם, כן? משהו ברצונות שלו השתנה לטובה. כל המערכת שלו בכיוון יותר חיובי, ולכן הוא יותר מוכן עכשיו גם למצווה השנייה. לכן מצווה יכולה ליצור את המצווה הבאה. אז משהו באמת השתנה, גם משהו באווירה שלו השתנה, הוא נכנס לאיזה מהלך של מצוות. אני חושב שזה מאוד מלמד על על התחלות, שכשאדם מתחיל התחלה והוא מתחיל במצווה או מתחיל טוב. אמר לי פעם איזה בוגר שלנו שהוא בישיבה גבוהה וככה יש לו הרבה קשיים, הרבה התמודדויות. אז אמר לי, תשמע, שאני מתחיל את היום טוב, כל היום הולך לי טוב. זה בדיוק הדוגמה שאנחנו רוצים להגיד. כשיש התחלה טובה של היום, אז אחר כך אדם מקבל איזה הצלחה, מקבל שמחה, מקבל איזה גובה. מזה אחרי זה הוא שייך לכל ההמשך. כשאדם מתחיל זמן, כשאדם מתחיל שנה, בטח, כשהוא מתחיל בצורה טובה, וזה בידו להתחיל בצורה טובה, אז זה לא רק נקודתית למה שעשית. זה פותח איזו אווירה, זה מכניס אותך לאיזו תנועה כזאת של תיקון, של שכלול. התנועות האלה הן לא סטריליות. אנחנו יודעים שהתנועות בעולם הן כאלה, עם עליות, עם ירידות, אבל בגדול זה תנועה קדימה. ולכן זה נפקמינה לכל ההמשך. ההתחלה היא מאוד מאוד משמעותית. כמובן שאחר כך צריך לבחור כל הזמן, כל מה שלנו בחירה, כדי להמשיך את כל הגודל, אבל זה מאוד מאוד משנה איך אני מתחיל. אז קודם כל שבעזרת השם באמת תהיה הצלחה, התחלה לכולם, ככה אנחנו... תמיד שנה מתחילה באלול. אלול זה סוף שנה, וזה גם החודש הפותח, גם לימים הם נוראים, וגם ככה לכל השנה. אז שנזכה כולנו, בעזרת השם. זה שככה להתחיל את השנה באמת בלימוד תורה, וזה באמת זה אדיר, אשריכם, באמת מיוחד, גדול.
שוב גם אני רואה שגם בסוף, גם כשאתה חיים, אני לא רואה את זה, עדיין יש לה פסיטים. כאילו
גם כשיש עבירה גורלת עבירה, אז אם אנחנו נשאר
בתוך
העבירה, אז לא עושה
עבירה,
אז
בסדר.
כאילו,
פשוט גם
לפה,
שגם אם
נהיה
עבירה,
שם כאילו, שהיא לא תגרור עוד עבירה אחרי. עדיין, נכון, יש הרבה כוח. הנפקמינה של עבירה גורלת עבירה זה לעצור מיד, לא לחכות שנייה. ומיד לשנות למהלך השני. מצווה גורלת מצווה, זה לא לעצור. זה להמשיך את כל הכוחות, וכמובן, לנוע. בסדר, אני פחדתי ככה באורות התשובה, זה ספר, אתם בטח לומדות את זה בעוד צורות, זה ספר של הרב זצ"ל. פרק י' הוא קצת יותר מעשי, הכל יחסית ביחס לרב קוק, בסדר? אבל זה יותר, הכותרת שלו זה נתיבות תשובה פרטיות. כבר משהו יותר לפרטי, יותר אלינו, קדימה. ככה, פסקה ראשונה, יש לכולם, נכון? זה רק להשתדף? פחות שלכל שתיים כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות אף על פי שהן טובות אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למכור שורשן ולעירן באור של גדולה. הרב כאן רוצה לחדש לנו משהו, הוא נותן איזו הנחת יסוד ברורה, ומתוכה הוא יוצא לחידוש. אז בואו נדבר קודם כל על הנחת יסוד הברורה הזאת. מה הקשם הזה? הוא אומר, כמו שצריך להעלות את המידות, את המחשבות, כמו שצריך לתקן את המידות והמחשבות תשובה, זה לא רק שייך לעולם המעשי. ההלכתי. כמובן שזה שייך מאוד לעולם ההלכתי, המעשי. אבל זה שייך גם לעולם המידותי, ושייך לכל המחשבות שלי. אני רוצה להיות בתיקון של המחשבות, להרים אותם, ואת המידות. יש לנו עולם שלם, שהוא מחשבות, מידות, מעשים. זה יחידה אחת שלמה. אז אותם אנחנו רוצים לתקן, שזה הקשם, שימו לב חרב אומר את זה כאן, הוא לא אומר לתקן אותם, כמו שאני אמרתי. הוא אומר, צריך להעלות אותם לשורש שלהם. כדי לתקנן ולמתקן. מה זה לעלות לשורש? ייתכן הרבה פעמים שלא שאת כל המידה עכשיו הלא טובה צריכים לזרוק את כולה לפח ולשים מידה, להחליף אותה מידה אחרת. כי יכול להיות שגם בתוך המידה השלילית יש שם רצונות טובים, יש שם איזה אנרגיות, יש כל מיני דברים גדולים שנמצאים שם. ולכן אנחנו לא לוקחים א', מעיפים אותו, בונים את הכל מלכתחילה. מה צריך כן לעשות? להעלות את זה לשורש. לחבר לשורש זה לקבל את החיים. איפה העץ קבל את החיים? מהשורש שלו, נכון? אם השורשים מאוד מאוד טובים ויונקים, אז יהיה נפקמינה לכל העץ גם לענף הכי גבוה, שיכול להיות רחוק גם באיזה 10 מטרים מהשורש, נכון? ואם הוא יהיה מנותק מהשורש, אז הוא ינבול. העלה הזה ינשור. לכן, מה שצריכים זה להעלות לשורש. לקחת את כל המסה הזאת של המידה, של המחשבה, ולעבד אותה, לתקן אותה, לחבר אותה למקור שלה. למה היא צריכה להיות באמת? לשורש שלה. אז לקחת את המידות, המחשבות, הרעות, להעלות אותם לשורשם. כדי, ככה הן מתקנות, ככה הן נהיות. למתקן. טוב, אז עד כאן זה הקשם, בסדר? כמו שברור שאת המידות הרעות, המחשבות הרעות, צריך לתקן אותם, להעלות אותם לשורשן, עכשיו החידוש שלו. ככה צריכים, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למכור שורשן, ולעירן באור של גדולה. אז מה הוא בא להגיד לנו? שלא רק את העמידות והמחשבות הרעות צריך להרים, אלא גם את המידות והמחשבות הטובות, גם אותם צריך להרים. להרים מידות טובות בטוב קטן לטוב יותר גדול. מחשבות טובות, טובות בקטן לטוב יותר גדול. מה זאת אומרת? אז מה, אם הם טוב קטן? מה ההבדל בין לקרוא להם רעות ובין לקרוא להם טוב קטן? אז קודם כל יש לנו מערכת שבודקת מה נקרא טוב, מה נקרא רע. אם זה במעשים, זה בהלכות, יש לנו שולחן ערוך שאומר, מגדיר לנו מה טוב, מה רע, יש גם דברים שהם פרווה. ואם זה במידות, יש לנו מסילת הישרים שיכול להגדיר הגדרות מאוד מדויקות. אז מה זה טובות, טוב קטן? זה אומר, זה לא רע, זה לא עבירה. זה לא מידת כעס, זה לא מידת גאווה. זה מידות, זה מחשבות שהן טובות. אבל הן הכל קטן, נמוך כזה. ואומר הרב שצריך גם להעלות אותם לטוב יותר גדול. מה הכוונה? לשנות אולי את המניעים. אני נגיד לומד תורה, אבל את המניעים מתוך מה אני לומד. אני ניגש לתפילה, אבל כמה אני עכשיו נמצא שם, עם כל האישיות שלי, בסדר? אני נותן איזה עצה לחבר, אבל אם ככה חשבתי חצי על עצמי, חצי עליו, או שבאמת הייתי כל כולי מרוכז לתת לו את העצה הכי הכי טובה בשבילי, כמו שהייתי נותן לבן שלי. זה לעלות טוב קטן, אתה עושה מעשה טוב, לעלות את זה לטוב גדול. בסדר? את המידות ואת המחשבות. כל שאנחנו עוברים, כל שאנחנו עוסקים בדברים יותר ששייכים לעולם הפנימי, לפעמים זה לוקח יותר זמן לשנות. לשנות מעשה יותר קל, אפשר לשנות מעכשיו לעכשיו. זה קשה לשנות הרגלים, אבל בסוף זה משהו מעשי. לשנות מידה, אני לא יכול להגיד, עוד שעה אני ענב. נכון? אני יכול להגיד, זה משהו צריך לשנות את כל ה... זה, תלמד מה זה, ועכשיו תתאמן, תעשה כל מיני פעולות מעשיות, ותהיה על זה, תרצה את זה. כאילו, זה תהליך. כל שהדברים יותר פנימיים, אז זה דורש יותר זמן. אבל זה שייך לעולם הבחירי, זה שייך להשתנות. לא בגלל שזה קצב יותר ארוך, אז מתייאשים מזה. אז ככה, זה מה שבא להגיד לנו הרב כאן. אנחנו מדברים על המידות והמחשבות הטובות, אבל בטוב קטן, גם אותם צריך להעלות לטוב גדול. בסדר? אמרנו למניעים אחרים, לבוא במקום טהור יותר, לעשות אותם בצורה שזה יותר, יותר אני, לא בקטנה, אני מרוכז בזה יותר. טוב, תכף נראה מה נפקמין, איזה השלכות יש לדבר הזה. טוב, מה אתם הייתם אומרים? מה יותר חשוב? מה יותר גדול? האם לשנות מחשבות ומידות רעות וטובות, או לשנות מחשבות ומידות טובות בקטן, זה טוב יותר גדול. מה יותר גדול, מה יותר חשוב, מה הייתם אומרים? מה? רגע, בוא נהיה תשואה, זה יפה מאוד. זאת אומרת, בעצם, דברים רעים, זה משהו פה, הכל זועק. קודם כל, תשנה את הדברים הרעים, תעזוב את הדרך הרע. בסדר, טוב קטן, טוב גדול, גם בזה צריך לשנות, אבל זה, קודם כל, תהיה טוב. נכון, זה מה שהיא אומרת, נכון. הלאה, תשובות אחרות, מי שרוצה להוסיף משהו אחר? רגע, את עונת על השאלה מה יותר קל לעשות, נכון? יותר קל להתעסק בטוב ולהרים אותו מאשר לשנות את הדברים הרי, אני מבין. אבל אני שואל מה יותר טוב, מה יותר מועיל, לי. גם? שם אני אצליח יותר, זה מה שאתה אומרת, נכון?
עכשיו אני אצליח יותר ברגע שבאדם מעלה בטוב, אז הוא מתעלה בטוב,
והאם
הוא
צריך
למחשבות רעות,
אז הוא מתעלה בו. הבנתי. אז את אומרת, עצה טקטית, תתחיל יותר בטוב, וככה יהיה לך יותר קל, ומתוך ככה זה תקבל כוחות גם, נכון? זה יותר מקל, מה יותר יצליח, כן. אבל אם אני שואל מה יותר טוב, מה יותר אמיתי, מה, כן, במובן המהותי, אז כן, עוד דברים? כן.
מה אני להתחיל בטוב?
בוא נראה מה הרב אומר, תראו במשפט הבא. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. אז הרב בחר באופציה השנייה, נכון? שמה יותר מועיל לי, מתוך כך לחברה, לעולם, זה לעלות מהטוב הקטן לטוב הגדול. איך עונים על השאלה שהיא אמרה פה, לכאורה, מה... הוא עדיין ממשיך לעשות עבירות, קודם כל תתקן את זה, זה יותר דחוף, לא? אם החברה עושה דברים מאוד רעים, אז קודם כל תעצור את זה, מה אתה עכשיו מתעסק? נכון, זה ככה יוצא מה שאת אומרת. אז אני חושב ככה, באמת מה יותר בסיסי זה לתקן את הדברים הרעים. זה יותר בסיסי. אבל בסוף מה יותר מועיל? שכשאדם עוסק בטוב, אז א' יש לזה השלכה גם לתקן את הרע. אבל כל הזמן אתה מעלה את האיכות של הטוב. הכל נהיה, עיסוק בטוב בסוף יותר מועיל. אני אומר, זה יותר בסיסי. השאלה פה זה לא מה לעשות ומה לא לעשות. צריך לעשות את שניהם, זה ברור, נכון? אלא מה יותר מועיל. אמר, זה יותר בסיסי, לשנות הרע. בסוף לשנות הרע, זה לא מעיף את העולם קדימה, זה רק מקל על העולם שלא ייכנס פה רעל. בסדר? חשוב מאוד. אבל בסוף, מה הדחף לעולם? זה כשיש טוב. כשיש טוב גדול, אז זה מניע את הכל. לכן תהיה מרוכז מאוד מאוד גם בעמדה השנייה הזאת, שכל הזמן לעלות מטוב קטן לטוב גדול. אני אומר ככה, יותר בסיסי, אם בסוף זה או לעשות את זה או לעשות את זה, ברור תקן את הרע. זה פשוט לי. בסדר? זה ברור. אבל זה לא השאלה, לעשות אחד מהם. נעשה את שניהם, בסדר? מה יותר בסוף, במכלול, מה יותר בסוף מרים את העולם? לא לעשות רע זה לא מרים את העולם. זה מציל את העולם כדי שלא יהיה רע, שלא ייפול. או מציל את האישיות כדי שאני לא ייפול לתאומות, בסדר? אבל מה מרים את העולם זה שאדם עוסק בטוב. כשאדם עושה מצווה, אז הוא כל הזמן מתרומם. כשאדם לא עושה עבירה, זה חשוב מאוד. אז הוא קודם כל הוא משאיר את עצמו, הוא בונה כוחות של התמודדות, זה גם מאוד חשוב. אבל בסוף הדחיפה של העיסוק בטוב היא כל הזמן מעלה את הרמה, מעלה את המחשבות, מעלה את המידות, מעלה את כל האישיות קדימה, בסדר? יש לזה אחרי זה גם הרבה השלכות, גם על תיקון הרע. בואו תראו משפט אחרון פה. אני עדיין רוצה להבין מה... בסדר, אז הרב אמר לנו פה חידוש יפה וזה חשוב מאוד. איזה השלכה זה יש בכלל על... אולי על הבנה של מה זה תשובה? תראו במשפט האחרון שלו בפסקה הזאת. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות. זה הנושא שלנו פה, נכון? להעלאת טוב קטן לטוב גדול. המידה הזאת, העמדה הזאת, התשובה הזאת, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה. אז קודם כל, דבר ראשון הוא אומר לנו, זה משהו ששייך לכל רגע. אחד. דבר שני, שני עוד הגדרה, הוא מגדיר, זה תשובה גמורה, זה נקרא תשובה גמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי התשובה. הרב כאן מכניס פה שתי מושגים, קצת מבלבל אותנו. אתם מכירים את המושג צדיק גמור, מכירים את המושג בעלי תשובה, נכון? הרב כאן שם את זה ביחד, נכון? שהצדיק הופך להיות בעל תשובה. אז בואו נתן איזה הקדמה. הגמרא עושה איזה תחרות ככה. מי יותר גדול, בעל תשובה או צדיק גמור? אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, מה זה תחרות? בעל צדיק, זה כל אחד. הגמרא, היא אומרת איזה מדד מסוים. כתוב שרבי אבאו אומר ככה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, נכון? קצת תחרות. בעלי תשובה הם יותר גדולים. נכון ככה אומר? צדיק גמור זה מצוין, הבעלי תשובה זה משהו, אף אחד לא יכול לעמוד לחיצתן, משהו מצטרכים להגיע למשהו מאוד עליון. אבל יש גם דעה אחרת, חולקת. רבי יוחנן אומר, כמו הרבה ברכות שם, שמי שיותר גדול הצדיק גמור, יותר מבעלי תשובה. אנחנו יודעים שבגמרא זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, כשהדברים הם להלכה, אז זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל בסוף אני לא יכול לעשות, להיות גם כזה וגם כזה. אז להלכה צריך בסוף לפסוק. אז אחינו הספרדים, פוסקים שולחן ערוך, אחינו אשכנזים לפי הרמ"א, בסוף כל אחד לפי הפוסק שלו צריך לעשות משהו אחד. ועדיין זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל בעולם האמוני, שלא צריכים לעשות משהו ספציפי, אז אנחנו צריכים להבין שכל אחד ידגיש צד מסוים, ומשני הדברים ביחד אני מקבל תשובה, תמונה, הרבה יותר כוללת, הרבה יותר שלמה. רבי אבאו שהדגיש את מעלת בעלי התשובה, בעלי תשובה זה אנשים ענקיים, זה גיבורים גדולים, זה אנשים שהולכים נגד הזרם, אנשים שעשו, יפנו תפנית לכל מה שהם עשו עד היום. לעזוב את הכל, זה כל כך קשה, זה כזאת גבורה, זה מדהים הדבר הזה. איזה תעצומות נפש, איזה מחירים הם משלמים על כל השינויים האלה. זה משהו ענק בעלי תשובה. צדיקים גמורים לא זוכים לדבר הזה, למה? אם לא הם בסיטואציה הזאת, הם לא מבינים איזה, נכון? אז בעלי תשובה, הסיטואציה שבה הם היו, יצרה מצב שעכשיו בעלי תשובה לעשות שינויים, מהפכות, זה אדם שדוחף, משנה. משהו גדול מאוד. בא רבי יוחנן אומר, עם כל הכבוד לבעלי תשובה, בלי לבטל את ערכם, אבל עדיין, בסוף צדיק גמור זה אחד שעושה את כל המצוות, לא עושה עבירות, נזהר מהכל, יש לו מידות מתוקנות, הוא נמצא במקום אחר. הוא מתוקן, הוא ישר, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, בהתאמה שלו. נכון, הוא פחות היה צריך לעשות מלחמות ושינויים. הוא נלחם, אין אחד שלא נלחם. בסדר, אבל לא כאלה, לעזוב את הכל. ובאמת יש צד כזה וצד כזה, נכון? של המקום בעלי תשובה הזה, שהערכה גדולה לגבורה, לשינוי שלהם. ולצדיק גם הוא, למקום שבו הוא נמצא. זה לא בא לו בירושה, זה הוא עבד על זה. והגיע למדרגת צדיק גם הוא. עכשיו אני מגיע לרב, הרב כאן הוא מדבר, קצת בלבל בין המושגים זה נראה ככה, נכון? הוא אומר שלעלות דברים מטוב קטן לטוב גדול, זה תשובה גמורה, שצדיקים גמורים מגיעים להיות על ידי זה לבעלי תשובה. רגע, לא הבנתי, אנחנו דיברנו, יש מחלקת צדיקים גמורים, יש המחלקה לבעלי תשובה, יש ישיבות לבעלי תשובה, ישיבות צדיקים גמורים. מה עכשיו הרב אומר לנו ככה? בלבל את הדברים ביחד, ככה זה נראה. אז הרב הוא מסביר את זה בקומה יותר גבוהה. הוא אומר שבעל תשובה זה אליו דווקא, מה שיקבע זה לא איפה גדלת ואיזה משפחה היית. זה לא בהכרח. בעל תשובה זה תנועת ש... כל הזמן האדם הזה מתחדש, משנה, מרענן. לא שהוא עשה שינויים וזהו נתקע, מעכשיו הוא נהיה. זה בעל תשובה. זה יכול להיות אחד כזה שגדל בבית שלא מכיר שום דבר. זה יכול להיות שהאדם הזה גדל בבית הכי תורני שיש. זה לא משנה בכלל. לא משנה מה נתונה הפתיחה שלו. זה משנה איפה הוא עכשיו. עמדת בעל תשובה זה כל הזמן אחד שמשנה, שמקדם. הוא צעיר כזה, הוא רענן, לא מזדקן אפילו שנייה, כל הזמן, מה אפשר להוסיף? עוד, איך אפשר לעשות זה ממקום יותר גבוה? כל הזמן לשכלל, להעצים, לטהר, כל הזמן הוא מזכך, זה בעל תשובה. ומה זה צדיק גמור? צדיק גמור זה אחד, שהוא עשה דרך ארוכה עד שהוא הגיע לצדיקות הזאת, הוא עושה את כל המצוות, והוא נזהר מכל העבירות, אבל עכשיו הוא נשאר באיזה סטטוס כזה, שכל הזמן שומר על זה. הוא שומע מבעל התשובה. בעל התשובה הוא כל הזמן דוחף. עוד, לא, הוא כאילו לא רגוע כזה. בסדר? כן ברוב, זה לא נכון. אבל בכל הזמן מחפש, עוד לדחוף, עוד לדחוף. צדיק גמור, הוא יותר נינוח. הוא עושה את כל המצוות. הוא נזהר מכל העבירות. אז הרב אומר לנו שבעל תשובה, גם הצדיק גמור יכול להיות בעל תשובה. וזה המשפט שהוא אומר פה. אז עכשיו אני קורא פעם את המשפט, אני חושב שזה יותר מובן. תראו. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. האם צדיק גמור יכול להיות בעל תשובה? כן, זה מה שכתוב פה, נכון? מה משתנה אצלו? הוא היה לפני כן, עשה את מה שצריך, עשה טוב, בסדר? נזהר מכל העבירות. בסדר, הוא צדיק, צדיק גמור, לא אומר כל אחד. אבל עכשיו הוא רוצה להיות בעל תשובה. הוא רוצה כל הזמן לדחוף, לשנות גם את הטוב הקטן לטוב הגדול. לא רק לשנות את הדברים הרעים. הוא למד על עכשיו תורה, אבל הוא רוצה לבוא ממקום באמת יותר לשמה. הוא התפלל, הוא לא מפספס תפילה אחת, אבל הוא רוצה להיות יותר בתוך התפילה. בסדר? הוא עושה חסד תמיד, אבל הוא רוצה שתהיה לו אישיות של חסד. בסדר? הוא מכבד הורים. הוא עושה, הוא בסדר. מסתכל למין השמאלה, סך הכל, אני די בסדר. בסדר? אבל זה לא משנה לו. כל הזמן דוחף. איך אני משכלל את זה? איך אני מרים? זה כמה אצלי בפנים הדברים הם מדויקים, מזוכחים. כמה זה בגלל אינטרסים, כמה זה באמת בגלל אהבת האמת. אז מה זה ישיבת בעלי תשובה? זה לא קשור להם איפה באת בכלל, זה לא קשור, נכון? ישיבת צדיקים גמורים זה כאלה, אם נסתכל שם, הם הולכים יותר לאט שם. הם כזה יושבים. הם עושים הרבה דברים טובים. בעלי תשובה, אנחנו נראה מלמעלה. צדיקים גמורים שהפכו בעלי תשובה, הם כל הזמן בתרעננות, בדחיפה קדימה. לשנות מטוב קטן לטוב גדול, זה הופך את האדם למישהו אחר לגמרי. נכון? זה הופך להיות משהו. האם התשובה זה משהו נקודתי? מה אתם אומרות? אם מבינים שתשובה זה רק לשנות מרע לטוב, אז לא כל רגע מוטלת על מצוות תשובה, נכון? אם אני עושה דברים הטובים, אין לי מה תשובה, אין לי פה תשובה, נכון? אני נזהר מעבירות, עושה את המצוות, אין לי פה תשובה. תשובה זה לתקן בעיות, אין פה בעיות, הכל בסדר, נכון? אבל אם צריך לתקן גם מטוב קטן לטוב גדול, זה אומר, זה הבנה של תשובה אחרת. תשובה זה לא משהו נקודתי, זה גם לא איזה מעשה מסוים. תשובה זה צורת חיים חדשה. האם אתה רק מסתפק במה שיש, או שאתה כל הזמן בדחיפה קדימה, של לזכך, של לרומם, של לשנות עצמך, כן? כל הזמן להרים את זה. אבל אני עושה את הדברים הטוב, כן, אבל מטוב קטן לאותו עוד יותר גדול. עכשיו תבדוק את עצמך רגע, אפשר לשכלל לזה עוד. כל הזמן בהרבה עמל. עם נחת, לא בלחץ. לחץ לא עוזר לדברים, עוזר לטווח קצר. אבל זה אדם כזה שכל הזמן בבדיקה ותנועה. הוא כל הזמן מתחדש האדם הזה. מתחדש. מצוות התשובה לפי זה היא מקיפה אותי. היא כל היום, כל היום וכל הלילה וכל החיים, נכון? אדם שמטפס למעלת בעלי התשובה, אז משהו חד, משהו במנוע שלו משתנה. יש לו מנוע חדש, בסדר? ובטח בימים האלה, אבל זה שייך לכל השנה, בסדר? בימים שלנו, בימי אלול, בכל, אז ימים גם שמזמינים את זה, שמיוחדים לזה, זה 40 יום שבהם משה עלה מהרום, 40 אחרונים, נכון, א' אלול, וירד ביום הכיפורים, נאמר לו, סלחתי כדבריך, אז כל, זה מאוד מתאים. אבל זה נכון כל הזמן. בסדר, אז אני מסכם מה אמרנו, עם שאלות אני אשמח. אז הרב כאן דיבר איתנו על יש הנחת יסוד שהוא לא בא לחדש אותה פה, שאדם צריך לתקן את המחשבות, את המידות הרעות והמעשים כמובן, להעלות אותם לשור שם, שזה זה הנחת יסוד. אומר הרב, תדע לך, לא רק זה, גם את המידות הטובות שלו, גם את המחשבות הטובות, גם בהם יש מה להרים, לזכך, מטוב קטן לטוב יותר גדול. וכשאתה במהלך הזה, זה כבר סוג אחר של תשובה. זה תשובה שהיא לא נקודתית, זה תשובה שאתה נהיה בעל תשובה. אתה הופך להיות בן אדם שכל הזמן בתשובה. מה הכוונה? אדם שכל הזמן בתנועת התחדשות. כל הזמן מחפש לחדש ולהתקדם ולרענן. כי כל הזמן יש, זה אינסופי. יש מה לעלות במחשבות ומה לעלות במידות. המעשים באיזשהו שלב יכולים יותר לעצר. שאלה באיזה עוצמה אני עושה את המעשים. כן? כמה אישיות יש מאחורי כל המעשים האלה. ולפי זה אנחנו מבינים, אז זה תשובה. זה נקרא בעלי תשובה, לפי מה שהרב אומר. ואז גם המושגים של צדיק גמור, בעלי תשובה, זה לא אנשים שמה שקובע זה הנקודת פתיחה שלהם, הבית שלהם. מה שקובע זה איפה אתה עכשיו? האם אתה הגעת לצדיק גמור ושם אתה, ושם אתה כל הזמן פחות או יותר נשאר? או שאתה רוצה לטפס להיות במעלת בעלי התשובה? שכל הזמן דוחפים ומשתנים ורענים. שאלות, כן. נכון, אבל באיזשהו שלב, אם אדם הגיע למדרגת צדיק גמור, אז בסדר, הוא בסדר. אין לו מה לשנות דברים רעים, נכון? עכשיו כבר התחום שלו, הנושא שלו עכשיו, זה את הדברים הטובים להרים.
לא, השאלה איפה, כאילו איפה יכול להגיד, אוקיי, עד כאן אני לא,
נגיד,
אם
מישהו מתחיל
בגלל,
אז תמיד
יש לך
להתקדם במקום
של
גדל,
אבל
לפעמים
יש...
קודם כל זה נפקמינה בהבנה, אבל זה לא, מה, יכול להיות שאדם לא גוזל בכלל, למד כל ההלכות, והוא לא... מסדר את הכל, שהוא לא גוזל, מה? לא יכול להיות. יכול להיות שאתה אין כל הגוזל. למה את כל אחות? הוא עומד בזה. בסוף משהו מעשי שיותר קל לעמוד. אבל את העולם המידותי הוא עולם אינסופי. עולם של המחשבות, עולם אינסופי. ככל שהיה יותר פנימה זה יותר אינסופי. בסדר, עוד שאלות? מה, מובן מדי? יאללה, תקשו על זה, קדימה. טוב, יאללה. פסקה הבאה. כן. קודם כל אמרתי שיש גם גמרא אחרת, נכון? זה מחלוקת שם. אחד אומר בעלי תשובה יותר גדולים, אחד אומר צדיקים גמורים. זאת אומרת, איך הרב הבין את המחלוקת? זו השאלה, נכון? את בעלי תשובה הוא הבין שם כמו שאנחנו מבינים, אז זה בסדר גמור, הם יותר גדולים. זאת אומרת, איך אפשר, נחדד יותר, איך רבי יוחנן אומר שצדיקים גמורים הם יותר גדולים בעלי התשובה, נכון? אז הוא מדבר על בעל, רבי יוחנן דיבר על בעלי תשובה כאלה, כמו שלמדנו בהתחלה. בעל תשובה כזה שמשנה מרע לטוב. אז בסוף הוא נמצא, הוא גיבור וזה, אבל בסוף הוא נמצא עדיין עוד למטה. באיזשהו שלב הוא יגיע לצדיק גמור, אבל הצדיק גמור יותר גדול ממנו, כי הוא כבר הגיע למעלות אחרות. בסדר? איך נראה לי? עוד שאלות? כן.
למה
הרב
כותב לעלות
לשורשן?
זה כאילו
סותר כאילו. סותר את מה? למה לעלות לשורשן? אני חושב ככה, בדרך כלל השורש שלנו למטה, נכון? אבל זה נכון. פיזית הוא למטה, אבל לקחת את המידה, את המידה הזאת צריך לעלות אותה, אם היא הייתה מידה נמוכה. אני רוצה עכשיו לטהר אותה, אז תכלס אני מעלה אותה. נכון, המידה הזאת נהיית במעלה יותר גבוהה. בסדר? אז לכן בעולם הרוחני זה לעלות לשורש. בסדר? פיזית השורש יותר למטה, אבל באמת כשהמידה יונקת יותר מהשורש אז הרמתי את המידה הזאת, זה לא מידה יותר נמוכה. בסדר? פסקה הבאה? יאללה, קדימה. כשמסתכלים טוב, זה פסקה לאנשים גדולים, אבל בוא נראה מה אנחנו יכולים להבין ממנה. אני אגיד אולי את ה... עיקרון שכמו שאנחנו רוצים להיות בעלי תשובה ורוצים לתקן את המידות והמחשבות הטובות לטוב יותר גדול, אז גם את הרצון לתשובה, גם אותו יש תמיד מה להרים. אדם, אני זוכר את זה תמיד בישיבות, אדם שבא לישיבה רוצה ללמוד תורה. מי שהגיע למדרשה היא רוצה ללמוד תורה, נכון? עובדה שהיא באה, נכון? אבל עוד שבועיים, אז כנראה יכול להיות שהרצון יהיה עוד יותר. בטח בישיבה שזה מרחקים יותר ארוכים. יש הרבה רצונות, יש הרבה שכבות ברצון. יש הרבה מעלות ברצון. יש אדם שהוא בא, הוא בא, עובדה שבאתי. הנה, עובדה שבאתי, בסדר? ונגיד שהוא מגיע והוא ככה לומד בחצי כוח. אז גם, יש לו רצון. לעומת אחד שבא והוא לומד בכל העוצמה. הרצון שלו יותר מוכן, יותר בשל, נכון? וכל שאדם אחרי זה יותר לומד, נפגש עם הדברים, אז הוא יכול לבנות רצון עוד יותר גדול, נכון? אז גם במדרגות הרצון אנחנו כל הזמן מעלים את הרצון לטוב. אז כאן הפסקה הזו מדבר על הרצון לתשובה. הרצון לתשובה, יש לי רצון לתשובה, מצוין. אבל עד כמה אתה רוצה את התשובה, גם בזה יש לנו להיות בעלי תשובה, נכון? להיות עוד יותר רוצה את התשובה. עוד יותר רוצה את התשובה. גם בזה יש לי כל הזמן מה להרים, נכון? בוא נראה. כשמסתכלים הסתכלות רוחנית, ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן, מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות. טוב. אם יש חטאים, אז החטאים האלה הם לא... יש להם שאריות. הם משאירים כל מיני פגמים בתוך הנפש. אז הנפש חולה, פגומה. החטאים האלה הם פוגעים בנפש. הרב כאן מדבר על סיטואציה כזאת שאדם, כתוצאה מהאבונות והפגמים בנפש, אז הוא מנסה להסתכל במבט טוב על אנשים, על המציאות, מנסה ללמוד תורה, מנסה להתפלל ומשהו שם, לא הולך מספיק טוב. לפעמים זה בגלל השאריות שמשאירות האבונות. בסדר? זה הציור פה. כשמסתכלים עם הסתכלות רוחנית, מכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן, מפני פגמי הנפש. מסתכל, המבט שלו ככה ממורמר, כזה מיואש כזה, לא, לא. הוא רוצה להיות במקום אחר, לא מצליח. אתה מסתכל בקטן, בנמוך. ומתוך הצער של מיעוט ההוראה, ואז הוא מתמלא צער במצב שלו, הוא רוצה להיות במקום אחר. מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט. אז מתוך הצער הזה, הוא רוצה להיות יותר בתשובה. וחפצים בכל לב לטהר את המעשים והמידות על מכוניהם. למה? כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת. אז אני מדבר פה, יש הרבה סיבות שגורמת לאדם לשוב בתשובה. יש אדם שקיבל איזה בומבה, איסורים קשים ומתחיל ורוצה לנוע בתשובה. יכול להיות הרבה סיבות לזה. כאן הסיבה שמדבר, זה סיבה של אנשים גדולים, זה בן אדם שהוא רוצה לראות טוב, רוצה להיות בעיניים אמוניות, רוצה באמת לפרוץ קדימה, והוא מרגיש שמשהו מאוד מעט הקצב שלו, עושה לו ברקסים כאלה. האבונות יצרו פגמים בנפש שכל הזמן תוקעים אותו. אז הוא מתמלא בצער, ומתמלא ברצון מאוד גדול לתאר את הלב, לתאר את המעשים, את המידות, בסדר? אז זה רצון לתשובה שבא ממקום גדול, נכון? כדי שלא תישאר עוד הסתימה, אני רוצה לפרוץ את הסתימות האלה, שאני אוכל ככה יותר להמריא, יותר להסתכל קדימה, שאני אצליח יותר להיות בתנועה הזאת. זה הדרך לבוא לתשובה עילאה. זו תשובה עליונה. תשובה דחזיה לחפה על כל עובדים. זו תשובה שראויה לחפות, לחסות על כל המעשים. אז זו תשובה של אמרנו של גדולים. אז כאן הרב עוסק באיך אני מצליח להרים את הרצון שלי לתשובה. בסדר? קודם דיברנו על רצון לתשובה שביחס למעשים, מידות, מחשבות. כי אנחנו מדברים על הרצון עצמו לתשובה. גם אותו יש מה להרים בו. וכאן מדברים על מישהו, אדם גדול, הוא רוצה תשובה. הוא נכנס עכשיו לימים האלה, אומר סליחות, ומרגיש עדיין ש... מסתכל נמוך, מסתכל קטן על אנשים, מסתכל קטן על הדברים, לא, לא מצליח, לא מצליח מספיק להרים. וזה לפעמים כתוצאה מהפגמים בנפש. הנפש שעוצרת הכל, מקטינה, בגלל החטאים. אז הוא רוצה לשנות, אז יש לו איזה צער מאוד גדול, הוא רוצה לתאר את כל הדברים. הוא רוצה להיכנס לדרך חדשה, כדי שמת לא יהיה את הסתימות האלה, ובאמת יצליח לפרוץ לתשובה עליונה. טוב, הלאה, פסקה הבאה. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה. והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. אחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מוצא את הנשמה, את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו, מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. בשביל כך צריכה התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה גם בהתעלותה העליונה. בואו אני אגיד על, למי הרב מדבר, או למה נבין את, את המצב הזה, וזה נשליך גם עלינו. יש מצב שאדם, לא יודע, לומד הרב קוק, הוא לומד הרבה דברים גדולים, והוא באמת מרגיש את הגודל, הוא רוצה ככה להתרומם, אבל אז הוא מעלה את המחשבות שלו, ואת הרצונות שלו, אבל הוא לא עובד על עולם המידות שלו. לא בפעם אחת שומע שיעור, הוא מדבר כאילו זה... הוא אומר הרב, מציאות כזאת היא עלולה ליצור איזה סיבוכים. למה? כי אדם עכשיו באמת למד דברים גדולים, הוא התלהב, הוא הבין, טוב. הוא באמת, יש לו רצון כזה, לרצות את הדברים, לחשוב עליהם, לשנות את החיים שלו. אבל הוא עוסק המון המון במחשבה, אבל לא עוסק בתיקון המידות. ואז יכול להיות שיש איזו שכבה אצלו, שבאמת מתעלה למעלה. שכבה של המחשבות, החשבה של הרצונות הגבוהים, אבל בגלל שזה לא עובר דרך תיקון המידות, המידות בסוף זה לעמוד מול הדברים עצמם, לתקן אותם, הוא השאיר אותם ככה, אז משהו אצלו התעלה, איזו שכבה, נקרא לי, שכבת המחשבה, איזה רצון כזה גדול. אבל הגוף, הקומה הנמוכה, נשארה בלי כלום. שום דבר לא הניע אותה, שום לא התייחס אליה. לא הייתה תשובה שפונה גם אליה. ואז האדם הזה מתרומם, ואחר כך כשהוא חוזר לעצמו, אז פתאום נוצרת איזו מלחמה. בין המחשבות הגדולות שהיו לבין המציאות של הגוף שלא קיבל שום טיפול, שום מעלה, הוא נשאר בדיוק כמו שהיה. אז הגוף נשאר כמו שהיה, אולי גם הלך אחורה, תכף אני אסביר. והמחשבות כבר, באמת אני כבר בדמיונות, שאני כזה כל כך קרוב אליי ואני כל כך רוצה שם. אז נוצר איזו מלחמה ואיזו נפילה מאוד גדולה. ולכן מה אומר הרב? שיחד עם ההבנות הגבוהות שאדם צריך להבין, יחד עם זה הוא צריך לתקן את המידות. המידות זה החוליה המקשרת בין הגוף, בין החיים המעשיים, הרגילים שלי, לבין המחשבות הגבוהות. אם דילגתי על קומת המידות, אז אני הרמתי רק שכבה אחת, אחר כך זה יוצר סיבוכים. אבל לכן מה כן צריך? להרים את זה עם המידות. זה כמובן הכל יותר איטי, ביותר זמן, אבל ככה הדברים עובדים. כשאדם מצליח, הוא רוצה להרים דברים, הוא צריך להרים את כל החלקים, לאט לאט, גם את הצדדים הנמוכים יותר. בואו נראה את זה עכשיו יותר לפנים, יותר מובן, אני מקווה. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה. אז זה אדם שבאמת רוצה, בסדר? הוא לא שתה יין ועכשיו הוא מתחיל לבלבל את המוח. זה משהו באמת קרה פה. אבל במחשבה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, באמת התרוממו, כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה. אבל הגוף, הגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה, המילדות הרעות שולטות בו. אז הרב אומר, זה לא רק שהגוף נשאר כמו שהיה, אלא הגוף הזה עכשיו, היה לו זמן שהוא היה בלי הכוחות הרוחניים. וכשיש גוף בלי כוחות רוחניים, אז הוא נהיה פרא. אז הוא נהיה יותר נמוך. אז משהו אצלו התעלה, והגוף הלך אחורה, ואז עכשיו הכל חוזר מנפגש, וזה מלחמת עולם. אחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מוצא את הנשמה, את הגוף, שבור בקלקולי תכונותיו, ומתחילה מלחמה פנימית גדולה, מסוכנת מאוד. נכון? מלחמה מאוד גדולה. כי הכוחות הרוחניים התעלו, הגוף הלך אחורה. מלחמה מאוד מסוכנת. הוא רוצה לגדול, אבל הוא לא הרים את החלקים, גם את החלקים הפשוטים, אז הוא באיזה פיצול אישיות כזה. כל אחד מושך לצד אחר. בשביל כך צריכה התשובה. לכן, מה כן צריך? אם חפת זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. יחד עם ההתעלות המחשבתית, הוא צריך לזכך את המידות. בסדר, לעבוד על מידת הקמצנות שלו, על מידת הכעס שלו. לאט לאט, בסדר, אבל הוא כל הזמן מתייחס גם לקומה המעשית הזאת, היומיומית. לא רק הריחוף הזה על... ואז, כשזה ככה, אז מכשירים צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלותה העליונה. המידות זה המגע, זה הקשר בין הגוף החיים היומיים לבין הנשמה. כדי שבאמת כל הקומה תתעלה, שכמובן שהגוף מושך את זה, שזה יהיה יותר איטי ויותר עוטף את הכל, נכון? אבל אז כל הקומה עולה באמת, וזה לא שרק שיגרתי לחלל איזה חלק אחד, וכולי נשארתי למטה. בסדר? שאלות? מה השעה יש לנו? יש לנו נראה טוב. את הפסקה הבאה, אני מקווה שאני... מי שאלה? איך זה בא לידי ביטוי? לא רק שהוא מרגיש שביחס לו לחברים שלו, בכל המידות שלו נשאר אותו דבר, אולי אפילו הלך הפוך. כשאדם מתעלה, אז כל המידות מתעדנות. בסדר? הכל נהיה יותר עדין, יותר יודע לוותר, יותר חשוב לו לעשות טוב. זה הטבע, כשאדם מתעלה. כל הקומה משתנה. אבל במקרה הזה, זה לא רק שהוא מרגיש שאני באמת מרחף בעולמות עליונים, אבל הגוף שום דבר לא זז. הרב אומר לנו, זה לא רק שום דבר לא זז, זה אפילו הלך אחורה. נהיה יותר פראי. זה דבר שהפוך. תשובה, לא יכול להיות שבן אדם לומד תורה, רוצה להתקדם והכל נהיה יותר פראי. משהו פה לא הגיוני, משהו פה... צריך להבין מאיפה, מה קרה פה. אז הרב אומר, כן, יכול להיות מצב כזה. אם אתה לא מעלה, גם לא עובד, לא מטפל, גם בקומת המידות, שהיא החוליית קישור, אז יכול להיות סיטואציה כזאת. שרק העלייה, רק המחשבות והדמיונות האלה עולות למעלה. יכול להיות פעמים אנשים לומדים אולי ניסטר, כל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, לא מכיר את זה מספיק. מרגישים באמת איזה שנמצאים במקום אחר. פתאום הוא חוזר לחיי השגרה יום-יום, פתאום פוגש את עצמו בצורה כזאת מתונפת ואגואיסטית וקטנה. זה פיצוץ. בסדר, יותר מובן? הבאתי מספיק את הסייפה של השאלה. עוד פעם? לא הייתי קורא לזה פחות טובים דווקא. בדברים היותר גם המעשיים. שם דיברנו על טוב ורע. פה אני לא מדבר על טוב ורע, אני מדבר על קומת המידות. אם אדם רוצה... קומת המידות היא קומה יותר מעשית, יותר אני. יש בי צעד שזה ממש אני, ויש צעדים, הרצון שלי זה גם אני, אבל הוא ככה יותר מופשץ, יותר רחוק. נכון? אני הולך אחריו. אני יכול לחשוב ולרצות דברים הרבה מעבר למה שאני עכשיו, נכון? זה גם אני, אבל זה מקשר אותי לדברים אחרים. המידות זה איפה שאתה עכשיו. אם אתה לא מתייחס לקומה שבאת עכשיו, אתה לא מנסה לתקן אותה, אתה מנסה לעשות קיצורי דרך, זה גם לפעמים... אדם מנסה לעשות קיצורי דרך, לעשות... זה לא עובד. בסדר? כי נשארת באותו מקום. אין תחליף לעבודה סיזיפית, יומיומית, של כל רגע. אולי, יודעת, בזכות מה שאת אומרת, אולי ככה... אפשר להוציא מזה עוד דבר. אנחנו בתרבות כזאת של הכל צריך להיות מאוד מהיר ומאוד, נכון, צריך להיות מאוד מהיר. עושים זמן אלול ואחרי זה, זהו, הכל ישתנה. זה לא... הכל מתחיל. שינוי, וככל שהשינוי יותר עמוק, הוא לוקח זמן. צריך עליו הרבה עקשנות ודרך ארוכה. הוא משנה מאוד, אפשר מאוד 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 לשנות. אפשר וצריך. בסדר, אבל התוצאות, אם רוצים תוצאות מהירות של שכל האישיות מתחלפת, זה אין דבר כזה. זה לא... מה? בסדר, זה לא... לכן צריכים לעבור דרך קומת המידות. קומת המידות אי אפשר להתבלבל. מאדם עושה לעבוד על הכעס שלו, הוא לא מדמיין, וואלה, אני כבר... אין בי שום כעס. וזה פוגש אותו, נכון? אז אין מנוס מלדלג על השכבות האלה. בסדר, זה לא קשור דווקא לטוב ורע, זה יותר... כן, בשמחה רגע, ברוך אתה.
הרב דיבר על
הסתימה שמעכבת.
כאילו,
יש
לנו את הסתימה הזאת, אבל
כן. סתימות הכוונה, תמיד יש עיכובים. אדם רוצה לדחוף קדימה, אז תמיד אנחנו יודעים שיש עיכובים וזה דורש הרבה עבודה, ואדם לעמל יולד. זה ככה צריך להיות, ברור. וזה לאט לאט, זה... אבל לפעמים אדם מרגיש אחרי העבודה הזאת, שעדיין משהו שם תקוע, סותם אותו, לא מאפשר לו להמריא. אחרי כל העבודה הזאת. במקרה שלנו זה אדם גדול שיודע לזהות, אני יודע, כי יכול להיות הרבה אפשרות של סתימות, בסדר? לא יודע, אם הראש, אם אדם הוא, הראש לא, לא יודע, בדמיונות של טומאה, לא יודע, כל מיני, הוא כל הזמן נמצא במדיה, אז הוא לא איתנו, אז זה ברור, בסדר, זה יכול להיות אלף סיבות, בסדר? פה מדבר על משהו, על אדם גדול. שהוא מרגיש עם כל ה... הוא מנקה דברים, עם רצון מאוד מזוכח, אבל עדיין משהו לא נותן לו למה, לא נותן לו. בסדר? אז הוא מזהה שזה בגלל הפגמים בנפש, שיש עוונות, שהם משאירים פגמים בנפש, וצריך לתקן אותם. אם הנפש היא חולה, היא מקולקלת, אז היא מנחיתה אותי, היא לא מאפשרת לי לעוף. כל הזמן תוקעת אותי.
גם אחרי שזיקקת את הרצון, גם אחרי
שהרצון
זה כל כך קשה, עדיין...
כן, עדיין, זה עדיין שעושה חטאים, כן. עדיין שעושה חטאים עדיין.
לא, אבל אמרנו שזה בן אדם גדול שכן
עושה, שכן משתדל. זה חטאים אולי ביחס למה שהוא נמצא.
כאילו העבר שלו ממשיך
לתקוע אותו. לא, אז מה צריך לעשות? קודם כל, אם הוא עושה תשובה, העבר תוקע רק אם אני לא עושה תשובה, בסדר? אם אני עושה תשובה, אז העבר לא תוקע. כמה הוא מעכב, נגיד ככה, אז העבר לא מונע. כמה הוא מעכב, נראה את זה אולי פסקה ג' או ד' פה. כן, בד' נראה את זה יותר מפורט. בסדר? נדבר על המניעות והעיכובים. אנחנו מדברים פה עכשיו משהו יותר ספציפי. אדם שיודע לזהות שהעיכובים הם כתוצאה מהאבונות, מהפגמים האלה. ולכן, מה הוא עושה עם זה? הוא לא מתייאש. הוא פשוט מרים עוד יותר את הרצון לתשובה, נכון? הוא אומר, אני רוצה... נכון, זה מה שקורה לו. הוא מצטער על הדבר הזה, על המציאות שלו. על החטאים האלה. ורוצה וחפץ בכל לב לטהר את זה. נכון? מה משתנה אצלו? הרצון לטהר. בסדר? ואז התשובה הזאת היא מקבלת איזה עילוי. מה זה הסוף שם? זה תשובה עליונה, זה בארמית. תשובה עליונה, תשובה שראויה לחפות, הכוונה לתקן את כל המעשים. בסדר? זה אמרנו, זה מעלות גבוהות. טוב, אז אנחנו נעצור פה. בסדר, אז אם אפשר באמת פעמים הבאות, אנחנו כל פעם נמשיך בזה עד ש... בסדר? טוב, שלום לכולם.